מהר"ל ממשיך בעקבות הדברן וסופר את התהליך של כיבוש ירושלים. כן. היו חכמים רוצים להקריב הקורבן משום שלום מלכות, בגלל שאיפה סכנה, בגלל ישראל, או לפחות להעריק את הנביא את הקורבן, ולא היה רוצה רבי זכריה מפני ענוותנותו של רבי זכריה. זאת אומרת שהענווה שלו היא הכמיהה, או הכמיהה לאירוע, זה המציאות, זה המצב. אנחנו לא נשנה את ההלכה ולא נשנה את הפסוק שלנו, קבלת הדין. לכן אמר ענוותנותו, מה זאת ענוותנותו? מסביר המהר"ל, שהשם יגבר כאשר רוצה בדבר מה, כמו שרצה להכיל את הבית, רחמים גדולים עומדים עליו שם להציב, להרוג את זה, עשה כרגע ושליחותו להביא זכריה, שאין יצא לרשע. היא נעשה רצון השם שרוצה בחורמה. זאת אומרת, רבי זכריה בעצם ביטא את ההתבטלות ואת קבלת הדין על עם ישראל. ואת היו אנשים שניסו לשנות, ובעצם דרך רבי זכריה היה קבלת הדין, שבאמת זה המצב, שבאמת אנחנו, העובדה שהגענו למבוי סתום ואנחנו לא יודעים מה לעשות, לפנות ימין ושמאל, זה בדיוק, זה באמת המציאות, שהגענו למבוי סתום ואנחנו לא יכולים לפנות ימין ושמאל, ובעצם כאילו שליח כזה, כן, שליח של ההנהגה, של ההשגחה, של הדין האלוקי, קבלת הדין. כי אתה הגיע הקיסר, שד הגירה למזרח, ירה חץ למזרח. וכן דרך הגויים להיות מלחשים לאיזה מקום ייפול ראש החץ. אתה מופיע גם בספר יזכאל, שהיו יורים חצים בשביל לדעת איפה המלך בבל מגיע יורי חצים, זה מין מזל כזה איפה לתקוף. היו עוד כל מיני שיטות. וכשזרק החץ למזרח, נפל בירושלים, ראש החץ בירושלים, למערב, כלומר בצד שואפת הזה, מערב נפל בירושלים, ראש החץ. טוב, היה אפשר להגיד שמצד אחד מזל בישראל, את ישראל מזל מצד אחר, כי כל ניחוש הוא על ידי מזל. אחד כאשר עשה ניחוש מצד מערב, בכל הצדים הניחוש שלם, שלא תוכל לומר שמצד אחד יש טרן מזל ישראל ויש מזל מצד אחר. עשה ניחוש, וכל הצדים אומרים זה שאין לישראל מזל בשום צד. כרבה הצדים של הרוחות שזורק חץ ונפל בירושלים מורה דבר זה, שמכל צד אין לישראל מזל. אין מזל לישראל, זאת אומרת שבאמת ההנהגה של עם ישראל היא הנהגה אחרת. היא לא הנהגה לפי הסדרים הרגילים, המערכות הרגילות של העולם. הטבע כולו, כולל אומות העולם, כולל כל העמים, מונהגים על פי המזל. על פי המזל, הכוונה לפי איזה חוקים או סדרים מאוד מאוד נשגבים, עליונים, שהם בלתי ניתנים לשינוי. כמו שאברהם אבינו היה משוכנע שהוא לא יוכל להוליד. כי אמרה, הולך להצטגמינים, ואמרו לו, הוא לא יוליד. וזה היה מאוד רציני, אברהם הוא לא היה סתם איזה אדם כזה שמאמין, יכול איזה הצטגנין, הוא הרי מלחם בעבודה זרה, הוא שבר את כל הפסילים. שבאמת, אמר המהר"ל בגבורות השם, זה חוכמה רצינית מאוד, היה באמת כל מזל של שאברהם, הוא לפי הסדר שלו, לפי השורש הטבע שלו, בשם הרמח"ל, הרמח"ל ככה כותב בדרך השם, שמזל הוא קורא לזה שורש הנשמה. הרמח"ל קורא למזל, שורש הנשמה, משהו מאוד 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 פנימי, מאוד יסודי, אז הוא לא היה ראוי להוליד. והקדוש ברוך הוא אמר, רוצה מצגדנות, זאת אומרת שאתה עכשיו זוכה, עם ישראל זוכה להנהגה אחרת, שעם ישראל יכול להשתייך להנהגה שלא כפופה למזל. זאת אומרת שההנהגה של עם ישראל היא לא הנהגה לפי הסדרים הרגילים של העולם. ובאמת הוא רואה, אותו קיסר מגיע, ורואה שבאמת ההנהגה של עם ישראל לא שייכת לאף מזל. זאת אומרת, מצד הסדרים של העולם אין לעם ישראל זכות קיום. כי באמת כל הקיום של ירושלים וכל הקיום של עם ישראל בארצו ובכלל זה לא מצד המזל, זה מצד שם השם, זה מגמה עליונה שקדמה לעולם, זה עניין אלוקי טהור לגמרי מעל כל המזלות. ואם ישראל ראויים אז זה מתגלה, אם לא ראויים אז זה לא מתגלה, אנחנו נבדלים משאר עמים. שאר העמים, לכל עם יש לו איזה שר של אומה, איזה סדר, איזה מזל, אנחנו לא שייכים לזה. אז אם ישראל במעלתם, יש להם קיום, אין להם מעלה, אין להם קיום בכלל. כמו שבהמשך הספר המהר"ל הביא את הגמרא בכתובו, אשריכם ישראל שאתם עושים רצונו של מקום, אתם עולים לשמיים מעל הכוכבים, אין עושים רצונו של מקום, יורדים למטה למטה למטה. חוזר את זה גם בסוף גבורות השם, שאין עם ישראל סדר והנהגה כמו של שאר העמים. אנחנו מתנהלים שאר העמים, שבעצם דרך, שוב, דרך החורבן אנחנו מבררים את הזהות שלנו. זאת המטרה. המטרה של הפרקים האלו היא לא רק לתאר מה קרה, אלא אמרנו שדרך סוגיית החורבן אנחנו מבררים מה זה נצח ישראל, מה זה עם ישראל. אנחנו עם שלא שייך למזל. יש לזה מחירים מאוד כבדים מצד אחד, שאנחנו, אם אנחנו לא עושים רצונו של מקום, אנחנו תלושים לגמרי, שום קיום פה. אבל זה גם אומר שאנחנו מונהגים לפי הנהגה אלוקית מעל כל הכללים והסדרים. טוב, הקיסר שלח שדר על הווליו לאספסיאנוס. כן.
הוא אמר מה מביא אותו, אז בגלל זה
לתקור. יש פה עם שהוא אולי יכול, הוא לא מבין את זה. הוא רואה עם בלי מזל. במבט של גוי, במבט של כמות העולם. זה העם הזה, נגמר הכרטיס שלו, נגמר לו אשראי. זה עם בלי מזל, זהו נגמר. נגמר לו המזל, עכשיו הוא צריך לעבור מן העולם. יש עמים שיעברו מן העולם, זה התור שלו. נגמר לו התפקיד. והגיע אספסיאנוס קיסר. היו כנראה כמה קיסרים, קיסרים, הכוונה, אנשים חשובים. עד הצער עלי קלט שמי. אבו אנו קלט העתירה. שלושה אנשים עשירים עלו בירושלים. נקדימון בן גוריון, בן קל בסבוע, בן קצית הכסף. נקדימון בן גוריון, שקדה לוחמה בעבורו, בן קל בסבוע, ככל נכנס לביתו כשהוא רב ככרב יוצא כשהוא שבע, בן קצית הכסף, שהייתה ציציתו מפוירת על גבי כסתו. וקדמה שהייתה כסותו מוכרת בין גדולי רומי. אחד אמר לאוהן מזן עליו בחיטה וסרי, אני מפרנס את ירושלים בחיטים וסבורים, אחד אמר בדחמרו, משחר יין ושמן, ואחד אמר בדציבת, אני אביא עצים. ושם הוא רבנה לדציבת. עצים זה הוצאה אדירה, בשביל לאפות ולבשל ולחמם, צריך המון המון עצים, כל האנרגיה בעצם. ואמרת הגמרא, שהמחיס דה כל הקלידת, כל המפתחות, המסר לשם, המסר לשמש. בא מדציבת, המפתח של העצים זה נושא רציני, ולא מוסרים לשמש. אמר חיסדה, קלבא דחיטה, על כל מחסן אחד של חיטים, צריכים שיטים קלבא דציב, צריכים 60 מחסנים של עצים בשביל לאפות את כל הקמח של החיטים. טוב, אבל הוא מיזן 21 שעתה. הספיק להם המחסנים האדירים האלו 21 שנה. ואבו רן הבריון, היו שם אנשים שרצו מלחמה לכל מחיר. אמרו לרבנן, נכו כבני אבת שם הוועדה, היו חכמים, רצו להגיע לאיזשהו חיוס, והבריונים לא רצו. רצו לעשות מלחמה, לא שווקינו, ואמרו לו, מי פה כבנה מתקרב הוועדה? אמרו לו רבנה, לא נסתה ימית, אתם לא תצליחו להילחם. אז בשביל להכריח את כל העם למלחמה, קמו, קלינו, שרפו את כל המחסנים, המחיתים והסעורים, וזה גרם לרעב גדול לחשיב. יש לדקדק המספר הזה. אבא בעולמי זה 21 שנים. כבר אמרנו שאין דבר מהדברים הגדולים כמו זה למקרה, וכן צר על הקלט שמי, למה שלוש שנים דווקא. ועוד יש לדקדק על שלושת העשירים, למה לא היה אחד לפרנס אותם בבשר, כמו יין. אין ספק שיותר צריך בשר מיין. דע, ירושלים מקום הקדושה. ולא היה ראוי להיות כבוש תחת אומות רק בשלוש שנים. כי כל ישראל עניינם משולש. משולשים באבות, משולשים בכהנים, לווים וישראלים, נקראים עם טליטאי. בני שם טליטאי לא היו יכולים ללמוד למשול עליהם, כי אם אשר בבצרו עליהם שלוש שנים, גברו עליהם. כי משולשים ישראל וזכותם ותקפם של ישראל, דכתיב יעקב חבל נחלתו, וישראל יש להם חוזק כמו חבל, שחוזקו בגיל ושיקים. דכתיב לחוט המשולש לא במירה לנחת. כנגד זה צריכים לצור שלוש שנים כדי להתגבר על חוזק תוקפם שהוא שלוש. אמן זה היטב, כי זהו גם כן מה שהיה בקרת העיר, ויודע אם בתלמוז על תשעה באב, שלושה שבועות, היה צריך שלוש שנים, כבר קבשו את העיר, התחלת הקדישה, לפעמים צריכים עוד שלושה שבועות, התחלת הקדישה, הוא צריך שלוש שנים. אומר המהר"ל שוב שכל האגדות של החורבן, זה תותחים לברר את הזהות של עם ישראל, את ההבדלה, נצח ישראל, את ההבדלה בין ישראל לבין העמים. עם ישראל שונה משאר העמים, כי עם ישראל שייך למספר שלוש. אנחנו נקראים עם טליטאי, התורה נקראת טליטאי, ושלוש זה המספר שמבטא את המהות של עם ישראל. וכשהאומות אמן צרים עלינו שלוש שנים, בעצם מה שהגמרא רוצה לומר, שהמצור מבטא את העובדה שהזהות הישראלית עבדה מאיתנו. הן השלוש, המדרגה המיוחדת של ישראל, ההופעה המיוחדת של ישראל הלכה לאיבוד. לא רואים אותה. אולי היא נמצאת בשמי שמיים, אבל בנגלה, העולם הזה, המהות הלאומית, הזהות הלאומית המיוחדת שלנו, נשכחה, נלדה, נמחתה. ישראל...
אני אגיד שכן,
כשהיו
במצור,
כן
עכשיו אפשר
לקרוא
את
זה. היה אפשר, אבל זה לא קרה. או שאנחנו מודדים. ישראל משולשים. ישראל משולשים, זאת אומרת שעם ישראל הוא עם שיש לו נטייה בסיסית בטבעו ליצור אמצע, ליצור איחוד בין קצוות, ליצור שלמות, לא להתאפץ לצד מסוים, לקצה מסוים, כמו שראינו במקומות נוספים בתפארת ישראל, אלא יש נטייה יסודית לעם הזה, לעם ישראל, להיות שלם. שלם זאת אומרת שאין לו עיבוד של האיזון. אומות העולם עובדים עבודה זרה. עבודה זרה, במהותם נקראים עובדי אומות עובדי עבודה זרה, לוקחים עניין מסוים ומתמכרים אליו. זווית מסוימת, צד מסוים, ערך מסוים, ורואים בו חזות הכל. לוקחים פסל, עניין, נושא, אחד. צד מסוים בעולם. זה מוביל אותם מקיצוניות. לכן הם שייכים לקצה. אבל ישראל, במהותם, הם מאמינים בשם השם, מאמינים בתוכן שלם, גדול, כולל, שהוא לא צד כזה או צד אחר, אלא כולל הרבה עניינים ביחד. כמו שהתורה היא כוללת את כל הנושאים בעולם, תורת השם תמימה, ותקודי השם ישרים, ישרים, כוללים הכל הכל, לא נותנים לאף צד, לאף קצה. כך גם ישראל נקראים ישרים, ישראלים נקראים תמימים, עם טליטאי. וזו הסיבה שאומות העולם מושלים עלינו. אומות העולם שכל עם יש לו צד מסוים, זווית מסוימת, ואנחנו לא משועבדים לאף זווית, לאף עניין, אנחנו כלליים. אבל כשישראל שוכחים את זהותם, זאת אומרת שיש עבודה זרה, או שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שנאת חינם אמרנו זה סוג של עבודה זרה. ומה זה שנאת חינם? כל חלק מעם ישראל מתמקד בעניין מסוים, וזהו, וזהו, וזה רק עם ישראל. ומי שאומר משהו אחר הוא לא שייך לעם ישראל. ואין אפשרות לדבר וליצור הכללה וחיבור ואחדות ושלמות בינינו. זאת אומרת שיש מאבק בלתי פוסק וניגודיות שאי אפשר לאחות אותה. זה בעצם סוג של עבודה זרה. זה שכחת הזהות המיוחדת של ישראל, שאנחנו יש לנו גם כהנים, גם עדים, גם ישראל, יש כל מיני, 12 שבטים, והמון דעות, המון זה, זה עם מאוד מאוד עשיר בצדדים השונים שלו. והזהות המיוחדת של עם ישראל זה שיש לו הרבה דברים, והוא בכל התורה כולה ביחד. כל הנביאים, כל הצדדים השונים של התורה, וההלכה, והגדה, ונגלה, ונסתר, והמון עניינים משולבים ומתואמים. וכשיש שנאת חינם, זה החטא הגדול ביותר, זה עיבוד המהות שלנו, וזה אומר שאין שם השם. אנחנו לא, כאילו הקדוש ברוך הוא אחד לא ברא את העולם. אם הקדוש ברוך הוא אחד ברא את העולם, אז נאמין שהתורה היא אחת, וכולנו יכולים לחיות שלמות אחת. אבל כשהזהות של עם ישראל הולכת ונשחקת, זה נקרא 3 שנים של מצור, מצור לאט לאט, הזהות הולכת ונעלמת, ובעצם זה נקרא שאומות העולם שותים עלינו, התרבות, צורת החשיבה, המנטליות של אומות העולם, היא בעצם כובשת את התרבות שלנו, אנחנו שוכחים מה הזהות המיוחדת שלנו, ונותנים לתרבות, השקפת עולם, זהות שבאה מבחוץ, זרה לנו, לנהל את חיינו, וזה נקרא בעצם חורבן וגלות. כן.
אפשר לראות את ההתמכרות לצד אחד בעבודה זרה, אומות העולם. גם לצד הרוחני.
מקור, מבחינה רוחנית מסוימת, בלי צדק. הרב קוק כותב למשל באורות, שהנצרות התמכרה לנושא של שהאלוהים הוא מלא חסדים. אלוקים הוא מלא חסדים לאהבה, התמכרו לזה. ואז אלוקים אין לו דין בין משפט. אלוקים לא שייך לדין בין המשפט, רק לחסדים.
אבל זה
התמכרות
חומרית.
לא, התמכרות רוחנית. התמכרות רוחנית לגמרי לערך של החסד והחסד האלוקי, ומעריצים את החסד האלוקי מאוד מאוד מאוד, בגלל שהתמכרו רק לזה ושכחו שיש עוד ערך אחר שנקרא דין וצדק ומשפט, זה הוביל לעיוותים מאוד גדולים. כי אם אין דין ואין משפט, אז אין דין ואין משפט. אז אם אדם הוא מאוד נחמד ומאוד מרומם אותו, אבל לא כולם נחמדים, ואם אין דין ומשפט בארץ, אז האנושות הולכת לעיוות. אז זה התמכרות לצד אחד. גם האסלאם מתמכר לצד מסוים. וכאן זה גם סוג של עבודה זרה. מבחינה עקרונית, אידיאולוגית, זה סוג של עבודה זרה. הוא מתמכר לעניין מסוים, הוא שוכח דברים אחרים. הוא מתמכר לזה שאלוקים הוא אף אחד לא יכול עליו, הוא גיבור, מותר לו הכל. הוא מתמכר להרצת בלתי נתפס, אי אפשר לתפוס כמו, אפשר להבין כלום. זה מתמכר לתחושת האפסיות של האדם. גם האדם הוא בעצם כלום, הוא לא מבין שהוא לא יודע כלום, אלוקים החוצות, מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, הוא לא אומר. כל הכל. אז ההתמכרות הזאת מובילה על זה שלא מעניין את האדם לקחת אחריות על החיים שלו, ולא להבין, ולא להשכיל, ולא ליצור, ולא לבנות. יש מה לבנות. תתבטל, מה אתה בונה? אתה בונה, זה כאילו אתה לא מתבטל באותו רגע. אז כל מי שבונה, רוצים להרוס את מה שהוא בונה. אז זה גם עבודה זרה. זה מאוד קיצוני, זה אסלאם, זה דת קיצונית. כל פעם שאדם רוצה לבנות משהו, אז הם רואים צריך להרוס. כי צריך להתבטל, להתבטל. אז זה נכון שיש צד כזה שאלוקים הוא יכול הכל, הוא עד סופי, והוא רק כל מה שאני לא מה לעשות, הוא לא חייב לך דין לחשבון, והמותר לו הכל. זה נכון. אבל אם אתה מציג רק את זה, אז זה אומר, כאילו אלוקים שרירותי, שאין טעם לנסות להבין משהו, אין טעם ללמוד ולברר, ואין טעם גם לעשות, ולעשות דברים בעולם. כי מה זה משנה מה תעשה, אלוקים הרי עושה מה שהוא רוצה. אין טעם לזה. אז זה מוליד, זה עצלנות, בטלנות, ושנאת ההתקדמות של העולם. אז זה גם עבודה זו. רוחנית. עבודה זו, יש הרבה, כן.
אני לא
כל
כך למדתי איך.
שלוש אמרנו זה הרצון שלא יהיה קצה. יש צד לפה וצד לפה, אתה השלישי מכריע ביניהם. זאת אומרת, חוט משולש לא ממראי לתת, קשה לפריד אותו. במספר 3 מבטא רצון לחבר צדדים, לחבר קצוות. וזה שיש מצור 3 שנים, זה בעצם אומר שאנחנו, הזהות שלנו במצור. הזהות הישראלית, השלוש, נמצא בחנק, בהתקדשות, מות העולם לאט לאט חודרים אלינו, והזהות שלנו הולכת ונמסה, ולכן הם יכולים לאט לאט להבקיע בסוף את העיר, להבקיע את החומה, את ההגדרה העצמית שלנו, את הזהות. החומה זה ההגדרה העצמית, שהולכת ומתפרקת, עד שאין הזהות. לכן הוא אומר שאחרי 3 שנים, אז בסוף מספיק 3 שבועות, הכיבוש. כי בעצם הזהות התפרקה, אבל עכשיו צריך רק להיכנס פיזית. וזה ירושלים. ירושלים זה הזהות, ירושלים זה עיר הקודש, זה תעודת הזהות שלנו. בתוך ירושלים יש שלושה אנשים עשירים שיכולים לזון את ירושלים 21 שנה. באותו זמן היו ישראל מוכנים לשאול עליהם למות. זאת אומרת, המצב היה של הידרדרות פנימית, וההכנה הזו הייתה עד 21 שנים לא יותר. זאת אומרת, העולם יכלו להתגבר עלינו 21 שנה. זאת אומרת, אם באמת הזהות שלנו הייתה איכשהו מנסה להתמודד, היינו מצליחים במאבק ארוך, מצליחים לנצח או להחזיק מעמד. כנגד 21 ימים יוצאים מתמוז התשעה באב, יום לשנה, שעברו אלו 21 שנים, עברה הכנה ולא היו רעים עוד. ולכן העשירים ברכות השם ברך שיכולו לעמוד כנגד אומות. זאת אומרת, אם עם ישראל היה רוצה, היה מצליח להוציא מקרבו, עדיין הייתה לו הזדמנות לרענן ולחדש את עוצרות החיים שלנו, את שורשי הקיום שלנו, את העקרונות הרוחניים שלנו, ולהצליח להחזיק עמדה, לשמור את הזהות ולעבור את הגל הזה, לזום את ישראל 21 שנים, ולא אם מצליחים אומות הממשות על ישראל. כי אלו 21 שנה הוא זמן שמצליח כוח האומות כנגד 21 ימים. כשעבור אל 21 שנה, אין אשר מלט להם. אבל הפירוש שלפני זה, אותם שלושת השבועות הם כנגד כל ישראל, כוח ישראל שהוא משולש. ואחר כך יכולים לכבור שכאן כמו שאמרנו. 21 שנים מגיע לכל מן העשירים 7 שנים, כי 7 שנים הוא רעבון גמור, מוצאים אצל יוסף 7 שנות רעב, בכל מקום מקום הוא 7 שנים רבי קפנה, על פחית אדון על מחליף. כל אחד מן העשירים מפרנסם 7 שנים שלמות. שלושה עשירים ביחד מפרנסים אותם 21 שנים, קטעים וסוערים, חמור משחת, שלי וקצית. כל אחד מפרנס שליש פרנסה, וזה לא אחד 7 שנים, כאילו כל אחד מפרנס פעם מגמי 7 שנים. זאת אומרת ש-21 שנים יכול להיות שמבטאים את הצד של מקסימום של אומות העולם, או את הצד של העוצמה שלנו, של עם ישראל. אז אותו אחד עשיר היה מכנס בחית היסרי, אחרים יש חמש חמרה וצי במצח 7 שנים. בעל חיטה יחזור ויתן במקומו ב7 שנים השניים, ב7 שנים השלישים חיטים וסוערים, עד שיגיע לכל אחד מן העשירים פרנס 7 שנים שלמות בכל. זו חלוקה כזאת שכל אחד בעצם אחראי על שליש מה21 שנים, וחילקו, אפשר לחלק את זה במשווה כל שנה בשנה, עד שהיו מגיעים לאושר גמור. כי 7 הוא לשון סביעה, הוא שייך לאושר, יעשיר הוא 7 סביעה בכל. מפרנס 7 שנים, עשיר גמור, סביעה באושר, כלל הדבר. כל אחד מהעשירים היה מפרנס 7 שנים, כאשר כל אחד מחליף את שלו באחר, עד שהגיע לכל אחד 7 שנים, ונתן זו מתקת צובע. 7 שנים לכל אחד ואחד, יכולים להציל את ישראל. ולמלא הרשעים שהחריבו את הכל. מה חז"ל רוצים לומר לנו בשלושת האנשים העשירים האלו? מה המסר בסוגים האלו דווקא? דע כי העשירות הוא מצד שלושה דברים. אחד הוא מצד ברכת השם איתה עשיר, כן.
מה ההבדיל בין
ה-21 ל-7 ו-3? כי הפירוש הראשון, הדגש הוא על מה אומות העולם היו מסוגלים לעשות. אומות העולם היו מצליחים מצידם עם 21 שנה להתמודד, אחרי זה כבר לא יכולים להתמודד. אז זה מבטא את הכוח של אומות העולם. והפירוש השני זה מבטא את הכוח של עם ישראל.
למה זה כוח של אומות העולם וכוח של עם ישראל? 21
זה, לפי הפירוש הראשון, זה מתאר את יכולת המצור של אומות העולם, כמה הם יכולים לחנוק אותנו, לעצר את צעדנו. לפי הפירוש השני, זה כושר ההתמלאות שלנו, שאנחנו יכולים למלא את עצמנו במצברים, לעמוד אל מול המצור החיצוני.
מה למדנו?
זאת אומרת שיש פה שילוב. המאבק בין ישראל לבין אומות העולם הוא תלוי בשני גורמים, בצד אחד במה כוח ההישרדות שלנו מול אומות העולם, אנחנו צריכים להחזיק, וכמה אנחנו מצליחים להתחדש, להתרענן, לתת לעצמנו כוחות חיוביים במאבק מול אומות העולם. וזה מוביל אותנו לעכשיו להבין מה זה הכוחות האלו, מה הם הכוחות שנותנים לנו של כוח לעמוד, ולא רק לעמוד אלא לנצח את אומות העולם, מה סוד כוחנו. שלושה שירים יש. אחד, ברכת השם איתה השם, מבורך, זכה לברכה מאת השם, זוכה לאושר מצד הברכה, מבורך מהשם יתברך. השני זוכה לאושר כדי שישפע, מבחינת פרנסה זוכה לאושר, אושר השלישי זוכה לאושר שיהיה חשוב בשביל האושר, חשיבות ובריבוי אושר. לכן האושר בא לאדם בשביל חשיבות. רבו 33 דברים חולקים, אין עניין רבי שזכה לאושר רק בשביל דברים. יש זוכה מצד הברכה, כמו שהאבותים מבורכים, זוכה לאושר, השני זוכה לאושר בשביל פרנסה, מזונות, חי ביון, דן ומזון נראה בזכות התעמיד המזל התעמיד איתה, ויש זוכה לאושר מצד חשיבות. כך הוא נותן לאושר, כי אין כבוד וגדולה בו לאושר, וכך כנגד אלו היו שלושה שירים. זאת אומרת שיש שלוש, אנחנו רואים את האושר בעולם, יש לו שלוש סיבות. למה יש אושר? סיבה ראשונה, יש אדם שהוא מאוד מאוד קרוב לקדוש ברוך הוא, והוא מלא ברכת השם, זאת אומרת שהוא אוחז ברצונות האלוקיים, במידות האלוקיות. וכיוון שהוא זוכה למידות האלוקיות, אז הוא שייך להנהגת החסד. הקדוש ברוך הוא יש לו חסד אדיר, הוא מצידו רוצה לתת הכל בלי חסד עצום, הקדוש ברוך הוא מצידו בעל חסד. אלא מה? מי ששייך מצד האישיות שלו לחסד הזה, לעולם הזה, אז הוא זוכה באמת לקבל חסדים ללא גבולות. כמו האבות, היו שייכים באמת, הזדהו לגמרי עם ברכת השם. הם היו כולם אנשים מלאים אידיאליים ומלאים ריקות בהשם. אז החסד שפע עליהם בלי גבולות, בלי מחסומים. חסד השם, בלי חשבונות. אבל יש עושר הפוך, שהוא לא בא מצד החסד האלוקי, אלא בא מצד הצורך, מצד הפרנסה, צריך, ובא מצד הדין. אין ברירה, צריך פה בעולם פרנסה, צריך פה בעולם פה להסתדר. אז בשביל זה, כדי שהעולם יתקדם, הקדוש ברוך הוא בוחר כל פעם כמה אנשים עשירים. ועל ידי אותם אנשים עשירים שמקימים מפעלים ובשדות, אז יש פעם, יש פעלי פועלים, יש מי שמשקיע כסף וזה במפעלים, ואז כל הכלכלה של העולם מתקיימת. כי צריך, אם לא יהיו אנשים עם ממון, אז הכלכלה של העולם לא תתפתח, לא יהיו מעסיקים, לא לתעשיינים, לא יהיו אנשים שמשקיעים בבורסה, והכל תקוע. אז אין ברירה, צריך, הקב"ה בשביל קיומו של עולם. זה עושר שבא מצד ההכרח, מצד הדין, לא מצד החסד. יש עושר אחר, עושר שהוא לא מצד החסד ולא מצד הדין, אלא עושר של חשיבות. מה זה חשיבות? זאת אומרת, יש לאדם מעמד בחברה, שהוא רוצה לקדם דברים, יש לו רעיונות יפים, יש לו אישיות מיוחדת, יש לו מנהיגות, אדם עם איכות אנושית, שיש לו הרבה מה לתרום, לא בתחום הכלכלי, הוא לא איש כלכלה, הוא לא עשיר, אבל הוא חשוב מאוד, חשוב שהוא יהיה אדם כזה בחברה, כי יש לו פילוסופיה חשובה, יש לו משפט חשוב, יש לו רוחניות חשובה, מנהיגות. וכדי שהוא יהיה בעל מעמד בחברה ויביא לברכה לחברה את מה שהוא רוצה להביא, הוא צריך להיות קצת עשיר. כי אם אדם הוא לא עשיר, אז הוא אין לו מעמד. כמו למשל שנביא צריך להיות גם עשיר. למה הנביא צריך להיות עשיר? צריך להיות איזשהו מעמד. צריך להיות חכם, גיבור ועשיר. לא מעמד בחברה, ואז מקשיבים לו. כי בעולם הזה, העושר הוא מאפשר לך להיות רלוונטי, להיות בעל מעמד. זה לא שהוא תורם לכלכלה של העולם, זה לא התפקיד שלו, אבל הוא נחשב אדם שיש לו השפעה ציבורית, חינוכית, חברתית. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן למישהו עושר בשביל זה. אז שלוש סיבות, זה לא חסד, זה לא דין, אתה יודע, אלא נקרא לזה שלמות המציאות. פשוט שהעולם יהיה יותר שלם, יהיה בו יותר מה, במשפט, בחינוך, צריך אנשים כאלו שעוסקים בשלמות העולם, יש לזה צריכים שהם יהיו אנשים מבוססים, שהם ככה הקשיבו להם, אין להם מעמד. למשל שופט, אנחנו יודעים ששופט אסור לו להיות עני. למה? כי אז הוא לא יכול לשפוט בצורה משוחררת. כהן גם, כתוב כהן גדול, ברגע שכהן גדול מתמנה, אם אין לו כסף, כתוב שכל הכהנים נותנים לו כסף. גדלהו משל אחד, כך אומרת הגמרא. כל הכהנים צריכים לתת לו כסף ולהפוך אותו לאיש עשיר. למה? הוא לא צריך כסף הכהן הגדול, הוא לא איש כלכלה. אבל המעמד שלו ככהן גדול, הוא צריך להיות אדם שהוא משוחרר מהטרדות הציבור, הוא לא תלוי באף אחד, אז הוא יכול להיות אדם עם אישיות, עם תרומה, להביא ברכה לעשות את החברה.
מה עם הנביאים שהיו
עניים מרודים?
מי?
עניים,
הנביאים
שהיו... לא, כל הנביאים היו עשיר.
בני אדם. סך במחולה או איזה צריך?
בני הנביאים. אישה. אישה לא כתוב שהוא היה.
ואגב, איזה פח פחון במחולה?
איפה כתוב זה אגב פחון?
אישה.
כתוב פחון? למה כתוב פחון?
פחון.
כתוב שהייתה אישה גדולה, וסדרה לא באה כיף שהם, אז זה לא כתוב פחון. איפה כתוב פחון? לא יודע. אז מה רבי נדרים אומרת? שפה גם בשבת, גם בנדרים, שהם גם מביאה עדויות. משה ממניה עשיר, עמון עושה, מביאה רשימות שכל מיני נביאים, ממן היו עשירים. כי אין הנבואה שורה, אלא על חכם גיבור עשיר.
כתוב על
ירישם
שהיה גר בעליית
קיר.
לא בעניין, שיש איזה,
אני
לא זוכר,
איזה פרט גג
או משהו כזה,
ביטוי... יכול להיות. אבל זה לא סותר, יכול להיות אדם עשיר. הוא אישית לא נהנה מזה. רבי למשל. רבי היה עשיר גדול מאוד. בסוף ימיו הוא אמר, לא נהניתי בעולם הזה אפילו כאצבע קטנה. אבל הוא לא נהנה מהעושר שלו. אז למה היה לו עושר? כי למעמד. הוא צריך, הוא מייצג את עם ישראל מול הרומאים. צריך להיות לבטא, יש לי מעמד, אני אדם עשיר. הוא לא נהנה מזה כלום. יכול להיות שהוא היה ישן על האדמה, יכול להיות שהוא לא נהנה מזה שום דבר. אבל המעמד שלו, בשביל המעמד, לא צריך את הכסף.
מצאינו גם הרבה אנשים יודעים שלא היה להם את המעמד הזה של העושר, והדברים שלהם נשמעו לא פחות. אתה אומר לי? כל התנאים והאמוראים.
הנה, רבי היה עשיר גדול. גם רבי עקיבא היה עשיר גדול מאוד.
כל האמוראים והתנאים היו בעלי
מעמד. אנשים, אתה רואה שהיו אנשים בעלי מעמד. לא כולם, אבל אתה רואה שיש, זה נושא. רבי עקיבא היה עשיר גדול.
ורבי. לכאורה זה לא מהסיבה הפשוטה, הנביא, על מנת שלא לכאורה שופט, לשחט, שלא יוכלו...
אפשר, אבל אני פה מבין אחרת, שזה מעבר לזה. כהן, למה מן הכהן גדול צריך שיהיה עשיר? זה לא מצד זה, זה מצד המעמד שלו. תאר לך שהרב הראשי לישראל היה תופס את האפי. כי אין לו... אין לו כסף למוניות. אז הוא תופס את האפי. אז לא קרה שום דבר, לא אופציה, לא תופס את האפי. אבל מה? זה פוגע במעמדו. למה? כי במעמד שלו הוא צריך להיות אדם עם... שהחברה, ככה החברה קולטית, אדם שלו. חלק מהמעמד ה... הפיזי שלו, בסדר, זה שיש לו מכונית, יש לו זה, יש לו בירה. זה יוצר מעמד חברתי גם. מקשיבים לו, יש לו נוכחות, יש לו נוכחות. אדם שהוא בזוי בחברה, מסכן, בשוליים, אז הוא לא ימנו אותו לתפקידים ציבוריים. לא יקחו אדם עני, ימנו אותו פתאום מנכ"ל, או שר, או... יכול להיות שהוא חכם מאוד, אבל אני יודע, זה לא קורה. שאנשים עניים, שהם לא... לא מתחילים. כי המעמד החברתי שלהם הוא נמוך. אז הם לא יקרו, הם לא יצליחו להיות עם אמירה ציבורית. לא חייבים. הקב"ה הוא מחליט, זה לא אנחנו מחליטים. הקב"ה הוא מחליט על מישהו, שהוא נותן לו את זה. כדאי שהוא יצבור מעמד זה. לא לכולם, יש תלמידי חכמים שהם לא צריכים מעמד. כי זה לא התפקיד שלהם. הם צריכים ללמוד תורה זה. התפקיד שלהם הוא לא ליצור מעמד ציבורי. כנגד שלושת הסיבות לאושר היו שלושה עשירים. מקדימון בן גוריון, נגדל לחמד עבורו. טוב, שהיה לו נס, מה זה מראה? שזה פה חסד אלוקים, לא מן הדין. שינו את הדין בשל העולם. שינו את השמש, שמש זה הדין הגמור. החסד כל כך אדיר ש... ש... שינה את כל הכללים של המציאות. השם דף נותן לאושר של ברכה. הגדל לוחמה ורוב זה מבורך מהשם. לעומת זאת קל בסבוע, מה הוא מבטא? את הצורך, צריך אוכל, מה, אנשים רעבים, צריך אוכל, מזון. טוב, צריך פה איזה מישהו אחד, שהוא דואג לפרנסה של כולם. זה דין, אין ברירה. קל בסבוע. זוכר לפרנסה. השלישי, ציצית הכסף, מה הדל יש אצלו? החשיבות. שהיה כיסאו מוטל בין גדולי רומי, היה הולך על מרבדים. זה לא מצד, לא נראה פה משהו, איזה חסד אלוקי מופלא מצד אחד. הוא לא עסק בפרנסה, אבל היה לו מעמד. הרומאים היו מדברים איתו, היה לו מעמד אצל גדולי רומי, המייצג של עם ישראל. בגלל האושר שלו, אז נהיה לו מעמד ייצוגי, וזה החשוב שיש יהודי כזה. אנשים מעריכים אותו. זאת אומרת ששלוש הסיבות האושר הן בעצם מבטאות שלוש מידות שאיתם הקדוש ברוך הוא מנהיג את ישראל, מנהיג את עולמו. אמרנו שישראל הם טליטאי, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם אנחנו יודעים שמידתו מידת החסד, יצחק אנחנו יודעים שמידתו מידת דין וגבורה, ויעקב מידתו שלם, שלמות, יעקב שלם, טעם, רצון לדבר שלם, חשוב. כן, כתוב שיעקב היה עשיר יותר מכל האבות. יעקב היה יותר עשיר, יותר מאברהם, יותר מיצחק. אז זאת אומרת שעם ישראל, הזהות שלו מורכבת מהרמוניה, משיתוף פעולה של שלוש מידות. חסד, דין ורצון לשלמות, חשיבות. משהו שהוא רוצה שהאוכלים יהיו שלמים, לא יחסר בעולם, אין לו מעמד, בין לאומי, יש לנו מה לומר בעולם. הזהות הישראלית מורכבת משלוש בחינות, מגולמות פה, התופעות פה במדרש הזה. אחד רוצה לפרנס אותם בעצים, כי הראשון ברכת השם תעשיר, זה ריבוי, עצים, המון המון עצים, זה מעבר לחסד עצום, כמות עצומה של עצים, זה ברכה גדולה. נכון שחיטים וסיורים יותר חשובים, אבל בעצים מאוד בלט במדרש, הגמרא הריבוי של העצים, 60 כלובים של עצים צריך בשביל כלוב אחד של חיטים. לכן שיבחו רבנן את העצים, זה הריבוי, הנה החסד והטוב, אמרה כותב דברים יותר מפורשים. החסד והטוב נחשב בריבוי, בלי מספר, בלי חשבון. מי שיש לו חיטים וסיורים, הדרגש פה זה לא ריבוי עצים. זה רשי דבר שנותן אחד ברכה, אני חושב שברי בריבוי עצים, הוא ברך באותו עושר. אבל די, זה לא מצד הקדוש ברוך הוא. אבל זה מצידנו. לכן סימן ברכה יותר דבר ריבוי. כן? אבל מה זה מבטא החיטים והסעורים? מבטאים את הפרנסה, צריך לאכול, מה לעשות? והשיר של ציצית הכסת זה עניין של חשיבות. חשיבות זה משפח, חמרה, זה לא בא לצורך מסוים, זה לא בא להזין, אלא בא לתת חשיבות, שמן ויין לשולחן מלאכים. ראוי על הצית הכסף, לפרנס אותם בדבר זה. וכאן בסבוע, זה הסביעת הפרנסה. כן, זאת אומרת שיש פה שלושת הסוגים, הם כנגד הדברים האלו. אולי בשביל קוצר הזמן נדלג שנייה רק בשביל לראות את ה... נקודה, תדלגו אומנם, אומנם אם, אתם רואים אומנם אם, תדלגו קצת שורות קדימה, פחות נגיע לזה הגדרה. אם אתה רוצה לעמוד על סוד דברי חכמים, ואלה שלושה שירים מופלג מחמה, שלושה שירים יתברכו ברכות מיוחדת. הברכה אחת מצד מידת החסד, הקדוש ברוך הוא עושה חסד עמו, בסדר? השני עושר מצד הדין, והעושר השלישי מצד רחמים. אז ציווה זה מצד החסד, ואחר כך חיטה וסער זה מצד הדין, ומה שרוויחים רואה זה מצד הרחמים. זה לא הכרח לאדם, אלא הם משלימים את האדם. זה נקרא רחמים. בסדר, אז שלוש מידות שאיתם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל, והם שלושת התכונות שלנו. וכשעם ישראל שומר על האיזון בשלושת המידות האלו, אז הוא מתאים את עצמו להנהגה האלוקית, ירושלים קיימת. אבל אם עם ישראל מפר את האיזון, ולא נותן מקור את שלושת המידות האלו כמובילות את החיים שלנו, אז ההנהגה האלוקית מפסיקה. חסד דין, ומיאני המלך, חדרה, חדר, ראשי תיבות, חסדים, רחמים. זה הנהגת השם בעולם נגד שלושת אלה. כן.
מה
הרחמים
זה להשם?
למה הרחמים
זה
להשם? שלם. כן, רחמים זה לא מה שאתה צריך, וזה לא חסד כמויות עצומה, אלא רחמים זה משהו שנותן לך תנועה קדימה, משהו להוביל, להתקדם, משהו שנותן איזה מעלה, איזה תנופה כזאת. זה חשיבות, שאתה בראש, מוביל, יכול להיות הובלה. וזה נקרא ציציתו מוטלת על כסתו, זאת אומרת שזה החשיבות של עם ישראל, אומרת רגע שזה הציצית, שמבטא את החשיבות אלוקי, חשיבות אלוקי הציצית. זאת אומרת שזה לא סתם חשיבות, אלא חשיבות שמבטאת את הזהות הישראלית שלנו מול אומות העולם. לנו יש ציצית, אנחנו עובדים מול גדולי רומי, אומרים לנו, הבגדים שלנו, הלבושים שלנו, אנחנו עם חשיבות של ערך אלוקי, מעמד אלוקי בעולם, זה נקרא ציצית. כמו שמרדכי יצא בלבוש מלכות, תכלת. מה זה לבוש מלכות? תכלת מרדכי. הציצית שלו.
אפשר לחזור עוד פעם לשלושת אלף האבות.
אברהם מידת החסד, כתוב חסד לאברהם, יצחק זה נקרא דין, ויעקב שלם, ויעקב שלם משפט, שלמות. יעקב נקרא גם הרחמים.
איך זה מתבטא באבות?
אברהם אבינו, אתה רואה שהוא רב המנגוי, הוא רוצה להביא ברכה לכל העמים. עושה חסדים בצורה מאוד גדולה, רואים את החסד שלו, מעריב, שסעים, כרצון, חסד גדול. יצחק מאוד בולט, היראה שלו כלפי הקדוש ברוך הוא. פחד יצחק, יעקב, פחד יצחק, מתבטא לקדוש ברוך הוא. מתבטל, זאת אומרת, מה אנחנו עושים, מה שצריך, מה שקדוש ברוך אומר, אנחנו עושים. יש בו יראה והתבטלות, עקדת יצחק, מקבל אליו את הדין, מה שהוא צריך, הוא מוקד את עצמו, נקד על גבי המזבח, פשט את צווארו. מה שצריך, מה שקדוש ברוך אומר, מה צריך אנחנו עושים, מה שנגזר עלינו. ויעקב, אנחנו רואים שיש לו רצון להקים משהו מפואר. 12 שבטים, 4 נשים, משפחה גדולה, הרבה נכסים, לא במובן של פריצה למרחב, הוא לא, אלא במובן של משהו מאוד במעמד החשוב. יעקב זה אוכל אחד עם, יש לו איזה קהילה, יש לו יראים ממנו, יעשיו, לבן, רואים בסוף איזה מין, הוא אדם מרשים, שכולם יראים מכאן. יש לו איזה שלמות, יש לו איזה שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, בכל התחומים הוא שלם לגמרי. שלם לא חסר לו, כל הבנים שלו, כולם הולכים בעקבותם, משהו הופעה מאוד הרמוניה שלמה כזאת. טוב, שרות טובה, בהצלחה, חודש טוב.